טוב, שבוע טוב. רק מילת הזרה בפתח השיעור. הנושא הזה יש לו בעצם כמה הסתעפויות, או שלושה ארבעה נושאים שיחסים אחד לתוך השני כמו חתיכות בפאזל, כל אחד קשור לשני. אני אתמקד בנושא אחד או שניים, אבל אמיתו של דבר יש לו עוד שתיים שלושה נושאים שפשוט התמונה השלמה צריך לצרף גם אותם, הזכיר אותם לפחות בסוף חצי משפט. טוב, הנושא שצבתי כאן, האם יש אחת הלכה הכרה בשלטון דמוקרטי? אפשר את השאלה הזאת לשאול בשניים. אפשר לשאול אותה באופן תיאורטי, האם בכלל הלכה מעוניין בדמוקרטיה לכתחילה? נגיד מחר בבוקר מקימים פה מדינת הלכה ומקימים מדינה על פי הלכה, האם דמוקרטיה היא אופציה או שהיא לא אופציה? אפשר לשאול את השאלה מה מעמד ממשלת ישראל הנבחרת היום, לא כשאנחנו בחתכי בוחרים, אלא נתון במדינה חילונית שהחליטה לאמץ עצמה שלטון דמוקרטי, האם אנחנו צריכים להכיר בזה? מחירות לאו דווקא לכתחילה אפריורי, אלא בהתחשב במציאות הנתונה. וזה כבר כמובן דיון אחר. כמובן אם אני אראה שאפשר נחתחיל את המערכת הדמוקרטית, אז אין בעיה גם אם המערכת הזאת קיימת. נגיע למסקנה שזו לא המערכת הרצויה, עדיין אפשר לשאול מה מעמדה או מה הלגיטימיות שלה במידה וזאת מציאות נתונה. אני כבר אציין עכשיו שהרמב"ם פירוש המשניות בכריתות נדמה לי, הוא מדבר כך ששלטון, הוא מדבר כך בשלטון, בין אם זה מלך או בין אם זה מישהו שתפס את השלטון, יהיה אשר יהיה הסיבה. דהיינו בדיעבד הוא מוכן להכיר אפילו אם האדם פשוט עשה הפיכה צבאית והשתלט, אז בדיעבד ברמה מסוימת הוא מכיר בזה. אז לכן צריך לחלק פה את הדיון מה תפיסתנו את ממשלת ישראל היום ומה תפיסתנו על נקרא לזה שיטת הממשל הרצויה בלכתחילה. טוב, זה בתור איזשהו הקדמה. עכשיו נעבור לנושא עצמו. התורה הרי בעצם אומרת לנו מה לעשות. שום תשים עליך המלך, אשר יבחר השם לוקח בו, מקרב הכריך תשים עליך המלך, ותוכל תתן לך איש נוכרי, אשר לא מכריך הוא. אז יש בעצם ציווי על המלך. שום תשים עליך המלך. עכשיו, יש לנו כמובן פרשה בספר שמואל, שעוסקת בבקשה לשים מלך, תמלן מלך שופטנו ככל הגויים, והזעם ששמואל מביא על כך, דבר שיצר כבר בחזל איזשהו דילמה. צד אחד התורה מצווה שום תשים אליך מלך, זה נאמר בשום ציווי. מצד שני, כאשר הם הולכים לקיים את הציווי הזה, יש כעס על עצם הבקשה, ואז כאילו התנ"ך משדר איזה מסר כפול. יש בעצם אפשר לומר כל הגמרא בסדר דף כ' עמוד ב' ובפרשנים מסביב לחומש ולנביא שתי גישות מרכזיות. גישה אחת מתמקדת בכך שכבר כל בתורה יש איזשהו אמביוולנטיות מסביב לסיפור הזה. דהיינו אתה פותחת כך, כתבו על הארץ ואמרת שים עליי מלך ככל גבי אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך. אתה לא פותחת ואומרת שום תשים עליך מלך, היא פותחת כי תבוא לארץ ואמרת שים עליי מלך. יש בו איזו התניה, כתבו לארץ ותרצו מלך, אז כך עושים את זה. ואז יש אסכולה אחת שבגמרא כמובן בשם אחד התנאים, ולפרשנים אברבנאל הוא זה שבעיקר הולך בדרך הזאת, שתורה מעולם לא ציוותה על מלכות, היא ציוותה, אם רוצים מלך אז תעשה, אלו המגבלות ואלו החוקים וכדומה. אבל היא מעולם לא בעצם התעקשה דווקא על שום תשים עליך מלך. אלא אם אתה שם מלך, אז לא הרבה לו נשים, לא הרבה לו סוסים, והשבטה מצרימה וכן הלאה. זו תפיסה אחת. תפיסה שנייה, שהתורה מתארת את הרקע, אבל זה אכן מצווה. ג' מצוות מצווה של כסתם לארץ, אחד מהם זה למנות למלך. והבעיה בספר שמואל זה לא בעצם הרצון, הבעיה זה לא שמקשים מלך, הבעיה זה מוטיבציה. ובהקשר, דהיינו, לא עושים את זה מוטיבציה נכונה, ולא עושים את זה מהטעמים הנכונים, זה הדבר רצוי. הבעיה שהם ביקשו את זה מוטיבציות שליליות, ככל הגיבה של סביבותיי, ועוד כהנה וכהנה פרשניות, שבעצם מתמקדות, זה הדבר הנכון מהסיבות הלא נכונות, ושמואל לא מוטרד מהעובדה שיהיה מלך, הוא מוטרד מהסיבות שביאות את העם לבקש את המלך. זה עכשיו מה ככה נקודת הפתיחה של כל הדיון, ואז לפחות לפי כמה וכמה דעות, גם בגמרא, גם לאחר מכן בפוסקים, יש מצוות עשה מלך. וככה הרמב״ם מגדיר זאת, שמצוות עשה זה נבנה בתרי"ג מצוות, מצוות עשה למנות מלך, חוד מלכים בהתחלה, גם כן. שלוש מצוות יצאו ישראל מכיסן לארץ. למנות למלך שמעשו לפני לך מלך, ולכריז ראש עמלק, ולבנות בית הבחירה. מינוי מלך, קודם מלחמת עמלק וכו'. ואז עכשיו, אם אני הולך בכיוון הזה, ומשך קצת מנסה לתח את זה קצת יותר, אם אנחנו בכיוון הזה, בעצם התורה אומרת, נשים למנות מלך, או בבית אחרת היא בוחרת בשנת מלוכה מונרכית. כי אם אני אומר שסוף נשים לך מלך, וכבור, למרות המחלוקת, הדעות הרווחות בפוסקים, הן דעות שמצדדות במינוי מלך, אז בעצם התורה אמרה לי לבחור בשיטת מלכות מסוימת. וכמו אומרת, יש פה איזו נקודה משמעותית שאני כרגע מקפץ עליה ונחזור זה בהמשך. ואז כמובן תהיה בעיה לעשות דמוקרטיה, שרי תורה אמרה, סום תשים עליך מלך. מלך, אז מדוע שתמנה ראש ממשלה או נשיא או שלטון דמוקרטי, כאשר התורה אמרה למנות מלך. אז כמובן, מכתחילה צריכים למנות מלך, ולא ראש ממשלה, ולא נשיא, ולא ראש עיר, ולא ראש מועצת החכמים, או יושב ראש מועצת גדולי התורה, וכדומה. אלא שכאן, נשאל לשנייה אחת, מדוע התורה רוצה באמת במלך? כי מדוע התורה באמת אכן בחרה בשלטון מונרכי? אז כאן יש בעצם שתי תפיסות בראשונים, מתוונתי. הראשון נמצא בספר החינוך, שורש הדברים במורה נבוכים למען האמת, אבל מדיף את זה בספר החינוך, א', כי זה טקסט הלכתי, אבל ב', בעיקר כי הניסוח בבית המחודד ומאוד חריף. זה מצווה עין א', בניסוי של נשיא למחל לא טעור, אומר, משלושי המצווה, כפי שאי אפשר ליישוב בני אדם מבלי שיעשו אחד מהם ראש לאחרים. מצווה מצוותו, ולקיים גזירות, אי אפשר להתנהל בכמונה, צריך ראשון בין שווים, צריך בן אדם אחד שיהיו יכולים לתת החלטות, אחרת זה קידות ושותפי ושום דבר לא יעשה. אי אפשר לישוב בן אדם מבלי שיעשו אחד מביניהם ראש של האחרים לעשות מצוותו לקיים גזירותיו מפני שדעות בני אדם חלוקים זה מזה. מעניין. ולהסכימו כולם לעולם לדעת אחת לעשות דבר מכל הדברים, ומתוך כך יצא מביניהם הביטול והאספה, הצלנות בשוננו, או השיתוק בפעולות. ועל כיף אומר, שתי יהודים, ארבע דעות, אם יצטרכו לתת לכולם להחליט ביחד, בעצם שונה לא יקרה, לא יוכל לזוז שום דבר, ועל כן צריך לקבל דעת אחד מהם, אם טוב ואם רע, למען יצלחו ויעסקו בזכו של עולם, פעם יוצא בעצתו וחפצו תועלת רב, ופעם ההפך, וכל זה תומי המחלוקת שקוראים ביטול גמור. אני אומר ככה, עדיף שלטון דפוק וגרוע מאשר שום שלטון. או עדיף לקחת ראש הממשלה, פעם ככה, פעם ככה, פעם הוא צודק, פעם הוא טועה, פעם הוא מצליח, פעם לא מצליח, זאת אומרת, הוא לא חי באיזושהי אשליה שראש הממשלה תמיד עושה דבר נכון, הוא אומר, אפילו, נגיד, בסקרים הוא יקבל 50%, 50% האנשים שמסתכלים תומכים בו, זה הרבה יותר טוב מאשר אף אחד, הוא מביא אחרת, אנרכיה מסוכנת יותר משלטון בינוני, ואפילו שלטון גרוע, מי שחושב שהוא טועה מוזמן ביקור קצר בעיראק או בסוריה, ואנרכיה היא תמיד מצב הכי גרוע, והשיתוק, וגם עדיף, עדיף שתהיה מדיניות חוץ או מדיניות ביטחון, גם אתה לא אוהב אותה, מה שלא תהיה שום מדיניות. כי כשיש מדיניות, אז פעם בכל, פעם בכל, כשאין מדיניות, אז בעצם שום דבר לא מצליח, וכל זה טוב המחלוקת שגורם ביטול גמור, ומאחר שממונה לראש סיבה לתועלת, היי, נדריכנו בדרכי הדעת, או במלכות לשמור איש מהר שתקיף ממנו, ודבר שנקל בכבודו, אוקיי וכו'. ואז מחירות, אם מלא מורה של מלכות, יש עדיין חיים בלאום, מדינה ללא מלכות, אז כאמור, יש יתריה באנרכיה פנימית, איש את ראי, ממש חיים יבלו אחד לשני, ושוב, מי שלא מאמין, מוזמן ללכת לתל אביב, ביום שיש שביתה של פקחי חנייה, ולראות מכוניות חונות, אחד על הגג של השני, וכולם כאילו חוגגים, וכולם בעצם מתעצבנים, ולמה? כי כשאין איזשהו שיתום מלמעלה, אז אף דבר הפקר, אני חלי, וכך זה נראה. אז לכן הוא אומר, אתה חייב איזשהו בעל הבית שינהל את המדינה. עכשיו, הנה, אם נעזוב כרגע שנייה אחת, או בעצם כך, אם נשאל את עצמנו, מה בעצם הסיבה שהוא חושב שזה צריך מלך? הסיבה היא לתועלת השלטון. אין בו שום עיקרון עקרוני. זה לא שאני חושב שצריך פה איזשהו חנה רוחנית, צריך באופן תיאורט דווקא מלך. לו יצויר שהיה אפשר לבחור אותו בהגרלה, או לעשות תורנות, לא היינו יכולים לתת כל אחד במדינה שיהיה ראש ממשלה יומיים. גם בסדר, העיקר, עושים לחפש תועלת. דהיינו, ואם היינו יכולים להקים ועדת איתור, אולי יותר מישהו, גם בסדר, מחפש אלא מאי, שיש תמיד חשש ממלחמות ירושה, ומסיסוכים ומאבקים וקומבינות. אז אומר, הכי טוב, הכי פשוט, כך מלך, לך איתו עד הסוף, וככה תמשיך. הברבנל, שהיה קצת יותר משושף, מבחינה פוליטית, מעשית, והיה לו ניסיון פוליטי אמיתי, הברבנל, מה שלא הגיע לזה, הוא יוצא בדברים חריפים נגד מלכות, הוא מתייחס לכל הסוגיה הזו שני מקומות, עד לפרושו לדברים, בפרושו לספר שמואל, אני קורא פה מהפרושו לדברים כרגע. הנה רואה שנדע אם המלך הוא דבר הכרחי ומחויב בעם חיוב עצמי, הוא אפשר בלתו. הוא כבר חשבו הפילוסופים שהוא כן, ושירות מלך לעם בקיבוץ המדיני, כי יחס לב בגוף אבל החי שיש לו לב, אוקיי וכולי. והמעיינים הללו יסברו שמלכות יגזור שלושה דברים. הראשון, האחדות והדר השיתוף. אפשר לקבל החלטות, לא מפרים לך, אומרת, לא מפרים לך, אומרת, כל מיני ועדות ומיניהם. והשני, התמדה והדר החילוף, אין מאבקי ירושה וסכסוכים. והשני, היכולת המוחלט. דהיינו, בלי בגץ ובלי בדץ. הם מחליטים ומקבלים את זה בלי בעיות. הנה תהיה באמת מחשבתה בכל המלך והכרחיותו כוזבת. כפי שלא מהבטא שוב המנהיגים רבים מתקבצים ומתאחדים, מסכים לצלח, אתה יכול להקים ממשלה, לא צריך מלכות דווקא. אינו מתבטא שבה מנהיגים רבים מתקבצים ומתאחדים ומסכים בצעה אחת, ועל פי את הנהגה והמשפט. וזהו כנגד הסיבה הראשונה. ולמה לא תהיינה הנהגותיהם משנה לשנה, או לגימל שנים, כשני שכיר פחות מזה. ובהגיע תור שופטים ושוטרים אחרים יקומו תחתיהם, ויחקרו את פשעי הראשונים באמונתם, ואשר יושיון ישלם כל שושיע לעשות, קיצור, הוא רק קצת הנולד, וכמובן, תפיסתו הבסיסית הרבה יותר משופשפת והרבה יותר ריאלית. אפשר לקרוא את הקטע הזה, לא צריך לחשוב משל ישראל בשנים האחרונות, אפשר להיזכר מה שכמר, ההיסטוריה הבריטי אקטון שמר, power corrupts, absolute power corrupts absolutely, שלטון משחית ושלטון טוטלי משחית באופן טוטלי, וזה בעצם מה שהוא טוען פה, וכך הוא ממשיך, ולכן הוא בעצם יוצא כנגד זה. עכשיו, לענייננו, כל הדיון שלו פה עם הפילוסופים שהחינוך כמור יצג את תפיסתם, כל הדיון מתנהל ברמת התועלת. מה יותר יעיל, מה פחות יעיל. איזה שיטה תהיה יותר מעשית. באמת היא שכשקוראים את הביקורת שלו, קשה לו להשתכנע. הטיעונים שהוא מעלה הם טיעונים די מבוססים, או מה זה אחרת, אם צריך לסכם את הסיפור הזה, משפט אחד, שלטון אבסולוטי נאור, או מלך שהוא טוב לעם ונאור וכולי, הוא באמת לא טוב יותר, כי אפלטון צדק בזה. המלך הפילוסוף הוא הכי טוב בתנאי שזה מה שיש לך. אבל מצד שני, אתה מקבל מלך לא טוב, כי מחירות המלכות והשלטון הטוטלי מעצימים את הטוב, מעצימים את הרע. ממילא, מלך טוב להדיף ושלום נשיא טוב. ומלך גרוע פי מאה גרוע, והיות שהסכנה או הנזק בגרוע הוא הרבה יותר גדול מהתועלת, כי הפער גריות הרבה יותר גרוע מהפער לטיבותה, ומספיק לפתוח את התנך ולראות שם את כל הבעיות שיש, בזה שתמיד הבן הופך להיות במקום אביו, שלא תמיד הוא בכך רואי מוכשר לכך, ובסוגריים, כרגע אני לא אכנס לזה, בסוגריים רק אזכיר פה, אין בהלכה, נכון להיום לפחות, מנגיון הדחה מסודר. וזו בעיה קשה ביותר. אין מנגיון הדחה מסודר. יש דיון בקרן אורה בהוריות, ויש... עוד יהיה למקורות, אבל למייס אין בהלכה, ברם מרחוב מלאכים אין שום מנגנון מסודר לדיח מלך גרוע, וזו בעיה קשה ביותר. הכל פנים, נחזור לענייננו. אז כל הדיון הזה מתנהל הרמת התועלתנות, ואז קשה לראות באמת, כאילו טיעוני הברבנאל הם טיעונים חזקים למדי. אלא מה, יש גם גישה אחרת לסיפור הזה. דהיינו לראות במלך עיקרון נוסף. וכאן, כאן שנייה אחת, אני אמרתי בהתחלה, יש כמה שאלות או נושאים שמצטלבים. אחד, נשים את השאלה הזאת בצד הדקה אחת, ונפתח מרחבות חזית שנייה. וזה לא איך ממנים, אלא מה מקור הסמכות. כמובן, יש... זיקה בין השניים, לכן אני מתייחס לזה. כן, דבר מה בעצם מקור הסמכות. ממי שואב המלך את סמכותו? האם הוא שואב את זה מן העם או מגורמים אחרים? כי השבוע תיאורטי, אתה יכול לומר שעם לא ממנה אותו, אבל הוא שואב את סמכותו מהם. הוא מייצג אותם, מקור הסמכות בא מן העם, למרות שאני מדיף ועדת איתור. למשל, שופטי בגץ, אבל תיאורטי הם שומעים את סמכותם מן העם, אבל העם לא מצביע בשבילם. יש ועדה שקובעת מי הם יהיו. או הרמטכ"ל מקבל את סמכותו נניח מן העם, רק העם לא, אין בחירות יותר רמטכ"ל, אלא זה מינוי מקצועי. אז איך ממנים זו שאלה אחת, מה מקור הסמכות שאלה אחרת. ובאופן תיאורטי אפשר גם לחשוב אולי הפוך, שעושים בחירות, ואחרי זה באים ואומרים, יגלי מיתם מפרע, שצמחותו הוא שואב ממקור אחר. כי הקדוש ברוך הוא נתן לעם לבחור, ואחר כך הקדוש ברוך הוא נתן את הסמכות. אפשר לחשוב על... כי אפשר לנתק בין שעת מקור הסמכות לבין דרך המינוי. כמו שכאמור, הסביר יותר כן מקשר. שבא מקור הסמכות, או בעצם, או נשאר כרגע, מי הגורם הממנה. אז כאן יש לנו ככה, הפסוק אומר... שום תשים אליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. אז מי הגוף הבוחר? השם אלוקיך. סוף אמר שיבחר השם אלוקיך. בפסוק הקודם כתוב, ואמרת אשימה עלי מלך. מי הגוף הבוחר? עם ישראל. יש בזה מתח בין שני הפסוקים. אלא אם כן תבוא ותאמר, זו בדיוק הבעיה. אמרת אשימה עלי מלך זה השלילי, זה ספר שמואל. החיובי זה שיבחר השם אלוקיך בו. בכל זאת, הפסוק, יש בזה מתח בין מי הוא הגוף הבוחר ברמה העקרונית. האם זה הקדוש ברוך הוא, או האם זה העם? הרמב"ן כבר מתייחס לכך. שיבחר השם אלוקיך בו, הדעת המפרשים שיהיה נבחר פי נביא, או משפט האורים, אורים ותומים. מצווה הכתוב, תשמח מה, השם יבחר השם אלוקיך בו, כי הוא יבחר ולא אתה. ובספרי, השם יבחר השם אלוקיך בו על פי נביא. אם כן, מה טעם להזהיר לו תוכל תדעך איש נוכרי? הקדוש ברוך הוא לא יבחר בנוכרי. אם הקדוש ברוך הוא בוחר אותו, זה מינוי מקצועי או מינוי מלמעלה. מה הטעם? הרי הוא לא יבחר לך איש נוכרי. ודעת אבותינו, יש כתוב איזה תנאי נסתר, יאמר, סומסים לך אומר, שיבחר השם בו, אם תוכל, מחירו שאתה בוחר, אבל תבחר מישהו שקדוש ברוך הוא יהיה מרוצה ממנו. עכשיו, במדרשי ההלכה, אז המן כבר ציטט פה את הספרי על פי נביא, בתוספת נדמה לי, יש על פי בית דין, וברמב"ם, שברמב"ם יש לא מעניין, זה פרק א' ברכה ג' הלכות מלכים, אין מעמידים מלך בתחילה, אלא על פי בית דין של עין א', של 70 זקנים, ועל פי נביא, כי יהושע שמינה משה רבנו בית דינו, וכשמואל ודוד שמינם שמואל הרמתי ובית דינו. אז הרמב"ם לוקח את שתי הברייתות, אחת בספרי ואחת בתוספתא, והוא לא רואה את זה כמחלוקת, הוא רואה את זה כגם וגם. זאת אומרת, הוא פשוט לוקח את שני המקורות, הוא פוסק את שניהם, ואז צריך גם נביא וגם את, וגם את בית הדין. עכשיו, פה אני שאלה פשוטה. למה אני צריך בית דין אם יש לי נביא? אני יכול להבין שכשאין נבואה ואין נביאים, כי יכולתי גם להסביר את התוספתא והספרי כאן בזמן שיש נבואה, כאן בזמן שאין נבואה. גם זה היה מתקבל לדעת. אבל למה אני צריך בית דין אם הנביא קיים? מה אני? הרי אם אין לי נביא, בית הדין, אולי הגוף המקצועי יכול לקחת את הבחירה הכי חכמה. הבית הדין יבחר את האדם הכי מתאים. אם יש נביא, הנביא לא טועה. הנביא, מי שבוחר הוא המתאים. ובשביל לעשות בית הדין. הרי אם הנביא כבר קבע שרובן הוא המועמד הכי מוצלח, אז למה בית הדין בכלל אחרי זה צריך לתת את החותמת שלו? שכך ציטט גמרא בברכות, נהיה עמוד א', הגמרא שמדברת על מינוי אחר, ויאמר, וידבר השם משה ואמור, אי קראת בשם מצל בנורי בן חור וכו'. אמר ביצחק, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור. שנאמר, אי קרא השם בשם בצלל. אמר הקדוש ברוך למשה, משה הגון על בצלל? אמר לו, ריבונו של עולם, אם לפניך הגון, לפני לו כל שכן? אמר לו, אבא ביחד איך אמור להם? הלך עם ישראל, גון עליכם בצלל. אמרו לו, אם לפני הקדוש ברוך הוא, לפניך הוא הגון, לפנינו כל שכן. אז ככה, מה קורה כאן? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לך תמלך בעם ותסכים עם המינוי של בצלל. אומר משה רבינו, אם אתה החלטת שהוא האמן הכי מתאים, אם אתה החלטת שיש לו את המומחיות הכי טובה, מה צריך לדבר יותר? אם לפניך הוא הגון, אז לפנינו כל שכן. אז הוא אומר לו בכל זאת, למה? כנראה, אני לא חושב שהעם ידע, לא כי הקדוש הוא פיקפק בבחירה שלו, אלא מי הכי מתאים, אחרי שיש נבואה אין צריך לדבר יותר, אבל רוצים שישב את מקור סמכותו מן העם, רוצים, לא שאני אגיד מישהו יותר מתאים, פחות מתאים, יותר חכם או לא, אלו רוצים שהם מעמידים פרס לציבור, הם כן נמחים לציבור תחילה, בשביל שהוא יחשב כנציג שלהם. בעצם בשביל לתת לו להיות מייצגם. וכאן צריך להזכיר בשנייה אחר, ואז למרות שברור שהוא המועמד המתאים, אם עם לא ייתן לו את המנדט, הוא יורש שליח שלהם. ואם אני אומר שהמלך או הפרנס או בצלאל הם שלוחי דידן, אז צריך מחות מאין מינוי שליחות. אז צריך למנות את הפרנס מטעם העם, והמינוי הזה חשוב לא כי יש למועמד יותר מתאים, אלא כי חשוב שהם ימנו אותו על מנת שיחשב כפועל למענם, או בחירות שמקור סמכותו יהיה נובע מן העם ולא מן המעלה. אז בעצם מה שנאמר פה באותו רמב״ם, מי הכי מתאים? הנביא יגיד לי. אבל צריך שבית הדין יסכים, כי המלך שואב את כוחו גם מן העם ולא רק מן המעלה. ואז בבית אחרת אפשר לבנות פה אחד משני מודלים, או שהוא שואב את כוחו ממקור כפול. מקור אחד מהקדוש ברוך הוא, וזה הנביא קובע או מבטא, מקור שני מן העם. ואז המלך דומה מאוד לכהן, ראינו כהנים שלוחי דרחמנה וכהנים שלוחי דידן. מקור פנישת הכהונה היא נובעת גם ביותם מייצגים את הקדוש ברוך הוא וגם אותנו, אז גם סמכות המלך בחלק כי הוא יד העריכת, הוא פועל למען הקדוש ברוך הוא, בחלק כי הוא פועל למעננו. אז הנביא מבטא את העיקרון שפועל למען הקדוש ברוך הוא, בית הדין למען העם. חשוב לציין להזכיר פה מה שטיפלנו בקיץ כשמענו סנהדרין הרבה, שבית הדין יש שם תפקיד, תפקיד של מייצגי העם. בית הדין הוא לא רק גוף שיפוטי שקובע מה אמת ומה שקר, מה נכון ומה לא נכון. בית הדין גם מייצג את העם. בית הדין הגדול נלמד במשנה בתחילת סנהדרין מהפרשה בעלותך ישראל שמיש מזקני ישראל, תהיינו ההנהגה, ויש איזה הוכחות ברמב״ם, סובייג' כותב את זה ברחבה, אב גורן כותב את זה בספרו על משיב מלחמה, ובעצם זה מפורש בפירוש משנות ברמב״ם במסכת הוריות. הדבר הזה פחות מפורש ברמב״ם כבר, שבית הדין מייצג את עם ישראל. אז ממילא בית הדין מייצג את עם ישראל, הנביא מייצג את הקדוש ברוך הוא, ואז יש שתי מקורות סמכות. במהלך אחר אפשר לטעון סמכותו רק מבשר ודם, בשביל צריך בית הדין. הנביא רק אומר לי מי הכי מתאים, כי הנביא הוא ועדת האיתור, אבל הסמכות נובעת מן העם. אישית אני יותר נוטה למסיבות שפרט עוד מעט, המודל הראשון, יש מקור סמכות כפול. אבל איתן, מי שיוצא יוכל מה שסמכות מן העם בלבד, והנביא הוא רק במחוד ועדת האיתור של העם. אוקיי, הכל פנים, אותה גמרת ברכות קובעת שהמלכות נובעת לא רק מי זה שיבחר השם לקחה בו, אלא בגלל ואמרת אשימה עליי מלך. ואז צריך למלך בציבור. זה כמו היום שבחוד דמות שבדי קודם, רמטכ"ל, מפכ"ל, שופטי בית-המשפט העליון, או נגיד רמטכ"ל, מפכ"ל, יש ועדת איתור, ובכל זאת צריך להביא את זה למשל אישור. לא רק יש ועדת צדקה, אלא גם בשביל לתת את הסמכות, את התוקף מטעם העם. אוקיי, עכשיו, זה פותח לנו איזה פתח פה לחשוב לגבי המלכות גם בצורה נוספת. עד עכשיו דיברנו על התועלת, ולמה רוצים מלך ויותר תועלת. עכשיו, כל מה שדיברנו כרגע, צריך לשאול מלך גם בצורה אחרת. דהיינו שהמלך נותן לנו לא רק איזשהו שלטון תועלתני, אלא גם אולי דברים נוספים. וכאן רוצה להכניס את התמונה פה גורם שלישי. כמו אמרתי לך שיהיו פה כמה גורמים. גורם שלישי הוא בעצם הנקודה הבאה. יש מלכות לפני, בעצם מה קרה בספר שמואל? החליטו להעמיד מלך. ומה היה עד אז? כי מה קרה כל 400 שנה קודם לכן? מה הלכה אמרה לפני כן? דהיינו, כשבאים לראות המלך, אז לצאת מונרכיה. לפניכם, מה קורה? אז מישהו יכול להגיד לי, מה אתה אומר? למדנו בתוכנית בקיאות תנ"ך, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בן אבי עשה. אז זה משקף תקופות מסוימות, אבל לא משקף כמעט כל התקופות. ספר יהושע, בגלל ספר שופטים, יש שלטון יציב. יתרה מזאת, יכול לעמוד פה ולצטט לכם גמרות, שמדברות, למשל, כמו ביום, בסוף הפרק השביעי, אין אישים ביורים ותומים, אלא למלך וכו'. למה? שנאמר, בפני הזה הכהן יעמוד, ושאל לו משפט תורים ותומים בפני השם, אמר בבד, אמר קרא בפי הזה הכהן יעמוד ושם משפט הורים, הוא זה מלך, חוי סייטו זה משוח מלחמה וכל ידעס וסנהדלין. אז בכל ידעס וסנהדלין, זמנו קודם שבית הדין מייצג את עם ישראל, והוא זה, מי זה הוא? יהושע בן נון. לא, ואיך יהושע היה מלך? הרי הוא לא היה מלך, זה בדיוק הנקודה שלי. יהושע בעצם היה שופט, הוא לא היה ממש מלך בפשטות, ולא רק יהושע, אלא גם שדבר על השופטים בהמשך. אז מי יתייחס לכך? יתייחס לכך הרמב"ן, לא רק, אבל גם, באמת היא ש... יש כמה כמה מקורות שעוסקים, מה מעמדו של יהושע, מה מעמדו של שאול. אני אקח כרגע את הרמב"ן פה, זה בפרשת ויחי, הוא מדבר שם בהרחבה על מלחמת חשמונאי וכל מיני בעיות שמפריעים לו בהתנהלותם. על כל פנים, הוא ככה, הוא חושב שהחשמונאים חטאו בחטא גדול בגלל שהם לא היו מזרע בית דוד. וכל זרע מתתיהו וזרע של חשמונאים שמחו בית שלי כי היו חסידי עליון אלמלא הם נשתקחו התורה ומצוות מישראל ופיכן נמשו עונש גדול כי ארבע בני חשמונאי הזקן החסידים המולכים זה אחר זה עם כל גבורתם והצלחתם נפלו ביד אויביהם בחרב והגיע עונש בסוף מה שמו חזר כל מה דבר בית חשמונאי קטינה עבדה הוא שנחרטו כולם בבון הזה ואף על פי שבזרע שמעון עונש מהצדוקים אבל כל זרע מתתיה חשמונאי הצדיק לא עברו אלא בעבור זה בעצם כל בית חשמונאי בסוף הושמד בגלל שהם גנבו את המלכות מבית דוד וממשיך עכשיו דילגתי פה קצת ולפיכך אף על פי שישראל מקימה למלך משאר השבטים כפי צורך השעה, אין מושכים אותם, שלא יהיה להם הוד מלכות, אלא כמו שופטים ושוטרים יהיו. אוקיי, כאן בעצם לב העניין, הרבה מסך את זה בתמציתיות, אבל בבהירות, אחרים מגששים לקראת אותו כיוון, פחות בבהירות אני חושב, הנקודה פשוטה, הביטוי מלך, יש לה בעצם משמעות כפולה, יש לה משמעות כפולה. פשוט אחת זה מלכות. בתרגום לאנגלית, government, שלטון. יש משמעות אחרת, מלך, שליט, לא, צריך לא שליט, king, דמות מלכותית. ואז יש בעצם, עכשיו כל מלך הוא בעצם מקבל שני דברים. א', הוא מקפל בתוכו את השלטון ואת הכוח השלטוני ובית הוא מקפל בתוכו גם את המעלה האישית את הדרגה האישית של מלך בתור בגבר עכשיו במלוכה קלאסית דהיינו כשהיו מלכים חזקים ששלטו אז אותו בן אדם קיפל בתוכו את שני הדברים אליזבית הראשונה הייתה קיפלה בתוכה גם את הכוח וגם את הדמות אבל בכל שני דברים שונים וכל פעם שבהלכה או בתורה נמצא את הביטוי מלך תמיד צריך לשאול האם זה דין בשלטון או דין בגבר, באדם תכף רק דוגמה קצת פיקנטית לסיפור הזה. הגמרא מדובר בבתרא, דוגמה שתמיד שפוגשים את הפעם ראשונה בחיים מאוד מופתעים מזה. כל אומר מלכת שבא אישה אינו אלא טועה. למה? מה היא מלכת שבא? מלכותא דשבא. מה אני רוצה לומר? הביטוי של מלכה זה לא מדבר על האדם, זה מדבר על השלטון. כתוב מלך או מלכה, כוונה לפעמים לשלטון. אז זה לא היה ביקור נימוסים שזה מלכה עם סקרנות, אלא השלטון, המערכת השלטונית הגיעה. ואז מלכות, אז היא, מלכות היא מכן נקבה, אבל, כן, אבל מי שהגיע היה מלך שהיה ראש המלכות. או ניקח דוגמה אחר, עכשיו, כמו בכל הלכה, וזה מה שכמעט יקודם שאין זמן פה לנתח את כל הנושא הזה, זה שיעור שלם לפני עצמו, אבל כל הלכה צריך לשאול, האם זה דין במלך או במלכות? אז למשל, כמה בסדין אומרת, לא הרבה לו סוסים, או לא הרבה לו כסף, אבל צריכי המלכות הוא יכול. הסוס של המלך, חשבון בנק אישי תפוח. מותר שיהיו לו רזרבות מטבע חוץ, מבחינת המדינה. כי התורה לא באה לאסור למדינה לאגור רזרבות של מטבע. היא באה לאסור למלך שלא חשבון בשוויץ. אותו דבר, התורה לא באה לאסור להרבה לו סוסים, לא באים לאסור של הצבא, לא יהיו מספיק נגמשים, מספיק ג'יפים. אלא באים לאסור שהמלך לא יהיה איזה 20 רכבי שטח במוסך הפרטי שלו. וכן הלאה וכן הלאה. לעומת יש הלכות אחרות שקשורות במלכות ולא במלך. למשל, אשר נשיא יחטא, קורבן המלך, חטאת של נשיא, דין במלך או דין בגבר, רק מחי בית דוד, או דין השלטון. וככה וככה, יש עוד הרבה מאוד הלכות כמורד במלכות, כחטאת נשיא, לא בין אנשים, לא בין אומרת, כל דומה לה, אין ישבה וזם מחי בית דוד בלבד, צריך לשאול אם זה ראש השלטון או האדם הפרטי. זה מה שאומר הרמב"ן פה. בעצם, ברור שעם ישראל היו שליטים לפני דוד. זה לא היה לדעת שבמשך 400 שנה התנהלו גם ההתנהלות הבעייתית של תקופת השופטים מבלי שהיה איזשהו סמכויות שלטוניות. זה לא שכמו, לא היה לדעת. אז מה היה? היה סמכות שלטונית ולא היה דמות של מלך. עכשיו מהרמב"ן, אז מה... איך קוראים לדבר כזה? עכשיו זה תלווה לדעתו בחשמונאים. החשמונאים, מה צריכים להיות? שליטים ולא מלאכים. כי או בשונו, אף על פי שישראל מכירים מלך, משאר הכוונה שליט, משאר השבטים, כפי צורך השעה, ואתה צריך למנוע את האנרכיה, צריך שמישהו שנהיג את המדינה כלכלית, ביטחונית, מדינית, אין מושכים אותם. מה המשיכה נותנת? המשיכה נותנת קדושה. אין מושכים אותם, שלא יהיה להם הוד מלכות. מה זה הוד מלכות? זה מה שיקרא על השם ועל משיכו. המלך המשוח הוא דמות שמייצג את הקדוש ברוך הוא, יש עליו קדושה. תושקתם יחתו ישראל, קטר כהונה, קטר תורה וקטר מלכות. כל כך מהקטרים נותן קדושה אישית, הוד, קטר. זה נותן את הדרגה אישית. למלך יש הוד מלכות, הוד מלכות משהו של דבר, איזשהו רמה של חריזמה, קדושה אישית. שבזה הוא בעצם נציגו של הקדוש ברוך הוא. יש ראיות מאוד מעניינות, שבאמת המלך יש איזשהו מבוא לקדושה, מה זה אחרת? יש ראיות שמקשות בין המלך ובין הכהן. למשל, אין ישיבה בעזרה רמחי בית דוד בלבד. למה שמח יש ישיבה בעזרה? אדבר, זה מסוכן יותר. כאילו הרום לבבו אומרת, ואתה רוצה שהמלך דווקא יותר שפן. הנחה היא שלמלך יש קדושה שיתרה אנשים אחרים. בגלל שמשוח בשן המשחה, בגלל שהוא שליחו של הקדוש ברוך הוא, הוא שלוח ידי רחמן, אז הוא קדוש יותר. מהתוס מסוטה דף מם, וזה בעיניי נורא מסתבר, שגם כהן גדול מותר לשבת בעזרה. כי קל וחומר, אם מלך יושב בזרה בגלל, עכשיו מה התפיסה שלהם? שמלך יושב בזרה בגלל קדושתו, ואז כבחום לכהן. אם הוא יושב בזרה בגלל השלטון או הכוח, אז אין כבחום לכהן כמובן. אבל סביר באמת שהוא יושב בזרה, ביפעה דרגתו האישית, וזה מאפשר ל... אז אם אלה, זה מאפשר טוב, זה כבחום לכהן גדול. ניקח דין נוסף, הגמר בקריטות, דבר זין, היא דנה באיסור של למשוך זר בשמן המשחה. האיסור, בשמן המשחה, יש איסור קראת, למשוך בו זרים. אז באמת הגמרא שמה, שמלך שמשך בשמן המשחה, כשלא צריך את זה, אני לא מדבר שמושכים אותו כדין. גם מלך שסתם כך מתחשק לו למרוח שמן המשחה מבלי סיבה, הוא לא חייב קראת. למה? הוא לא זר. הוא עובר איסור, איסור מעילה, אני יודע מה, אבל הוא לא זר. ולמה הוא לא זר? אגב, גם כהן. בגלל שיש איזו קדושה אישית. אז זה מה שרמן קורא הוד מלכות. אז הוד מלכות יש למלך ברמה האישית. עכשיו, זה מתרגן גם לאיסורים. כגון, הרבה לו נשים, הרבה לו סוסים, בשביל לשמר את קדושתו. אבל בסיסית, מדובר כמובן באיזה מעמד אישי מיוחד. אבל, אומר הרמב"ן, אם יש צורך השעה, אלא כמו שופטים ושוטרים יהיו. דהיינו, מותר למנות דמויות שלטוניות בשביל עד המדינה. עכשיו, אלא מה, אומר הרמב"ן, אלו אין להם הוד מלכות, אבל יש להם סמכויות. כשאמרתי קודם, שישוע בן נון, ניקח את הגמרא ביומא, הגמרא שמניחה שנשאל באורים ותומים זה לא בגלל קדושת המלך אלא בגלל צורך הציבור. הוא וכל העדה איתו, הוא זה מלך וכל העדה איתו זה סנהדרין. הלגיטימציה להטריד את הקדוש ברוך הוא בשאלות של מי יעלה ומי לא יעלה ומי יתקוף מימין ומי יעגוף משמאל, הלגיטימציה להטריד את הקדוש ברוך הוא זה לעם ישראל, לא לאדם פרטי. וממילא המלך שם הוא בתפקיד מנהיג העם, הוא לא בתפקיד הקדושה האישית. אז מנהיג העם, גם יהושע, גם השופטים, כל מי שמנהיג העם יכול לעשות את זה, כי זה דין במלך בגברה, זה דין במלך כאמור כמנהל את השלטון. אותו דבר יש גמרא מעניינת ביותר במגילת הפידה עמוד ב', אני כרגע הולך לקרוא פרשנתו של המשנה למלך הסיפור הזה. הגמרא אומרת ככה, שדוד רצה להרוג את נבל הכרמלי, נכון? זה כי זה התנ"ך אומר כמובן. אומרת הגמרא, אז פגשה אותו אביגיל, שוב פעם, זה עדיין תנ"ך, פגשה אותו אביגיל ושכנע אותו שלא. באמת, אז מה, אומרת הגמרא, מה היה הדו שיח? איך היא שכנעה אותו? היא אמרה לו, איך אתה מיז לדון אותו? אז הוא אמר, מורד במלכות. מאביגיל, עדיין לא יצא טבעך בעולם. מסביר, מי שמח מה הגמר מנסה לומר? מה מנסה לומר ככה? דוד המלך היה אז מלך בגברה ולא שליט. כאילו הוא היה, דוד המלך משוע בן נון. היה לו את הוד המלכות, שהוא כבר נמשך שם משחה, אבל בפועל לא שלט, כי שאול... עדיין שאול קיים ולא יצאתי בך בעולם. שאול עדיין הוא המלך, אז השלטון הוא ביד שאול, ולעומת זאת הקדושה אצל דוד. אגב, הירושלמי אמר אותו דבר לגבי דוד שהוא בורח מאבשלום. דוד בזמן בריחתו מאבשלום הוא מלך בגברה ולא מלך, כי יש לקדושה אישית ולא שליט. יהושע ההפך, הוא שליט והוא מלך בגברה. אז אומר אז דוד המלך חשב שמורד במלכות זה כמו למרוד בקדושת החוט, כמו למרוד באדם, בכהונה. אז הוא אומר, רוצה להרוג אותו. אביגיל, מורד במלכות, זה לא נובע מהקדושה האישית, זה נובע מהשליטה, מזה שתהיה אנרכיה, אם יהיה מרד במלכות. אז הוא אומר, המרד, בעיה היא לא פגיעה בקדושה, זה לא הגידוף, אלא זה עירור היציבות השלטונית, וממילא... והראיה שאיפה הפסוק על מורד במלכות נאמר לגבי יהושע, אומרת כל אשר אומרת פיך יומת, פסוק נאמר ביהושע, אז ממילא זה לא דין בקדושה האישית, זה דין בשלטון, אז אמר לו, אתה, ואחרי בעצם המסקנה שהייתה, ודוד קיבל את זה, שמות מלכות זה דין במלכות ולא בשלטון. אוקיי, עכשיו, כמו יש עוד הסתעפויות לא מבוטלות הסיפור הזה. השתה דתיין והאחי. בעצם יש במלכות או במלך, במונח, יש בעצם שני יסודות. יסוד אחד שלטוני, ויסוד שני אישי. ולכן צריך מינוי גם של בית הדין וגם של הנביא. הנביא מעניק את הקדושה האישית, בית הדין נותן את הסמכות השלטונית מטעם העם. העם מביא את סמכות השלטון לידי המלך, לידי נציגו. בכל הידע איתו זה סנהדרין. הנביא נותן כמו שיבחר השם לקח רבו. עכשיו, אומר הרמב"ן, למי זה מגיע? לבית דוד. אגב, מעניין מאוד ברמב"ם, בספר מצוות, הלב שזר, ותוכל לתת לך איש נוכרי, אומר הרמב"ם, זה מבית דוד, לא משבט יהודה, ויותר מזה, הוא משווה את זה לאיסור זרות בכהונה. כל שזר בכהונה, יש גם זרות במלכות. מחירות, יש, מלכות בית דוד, היא בעצם מספקת את הקטע מלכות. קטע מלכות זכה בו דוד, לא הוא לזרו, והקדושה האישית בעצם ניתנה לדוד. זאת אומרת לי קודם, הוד מלכות מהרמב"ן למלכי בית דוד. אין ישיבה בעזרה, אלא מלכי בית דוד בלבד. לעומת זאת, מלכים אחרים הם שליטים, הם שופטים ושוטרים בלי הוד מלכות. בית דוד הם הוד מלכות, שליטים אחרים כגון יהושע וכדומה הם אינם שליטים, אין הם הוד מלכות, הם שליטים. דברים די דומים עולים מתוך הרמב״ם, כן, נקרא כפרק א' הלכה ח' של מלכים. נביא שמלך משאר שבטי ישראל, והיה אותו המלך הולך בדרך התורה והמצווה ונלחם מלחמות השם, הרי זה מלך וכל מצוות המלכות נוהגות בו. אני הייתי מסתכל ואומר, לא כל מצוות המלכות, אלא מצוות שקשורות השלטון ולא לדמות האישית. אף על פי שיקרא מלכות לדוד ויביא בניו מלך, שהרי אחיה שלי יביא ירובעם ואמר לו, והיה אם שמוע תשמע על כל אשר צווה, כי בניתי לך בית נאמן כאשר בניתי את דוד, ואמר לו אחיה ולבנו את אין שבט אחד מה יתניר לדוד עבדי כל הימים. אומר הרמב"ם, מה היה אמור להיות בירובעם בן נבט? ירובעם היה אמור להיות השליט המרכזי בעם ישראל אם הוא היה בסדר, ובית דוד היו ממשיכים עם הניר, זאת אומרת עם הוד המלכות. הקדושה, היה עושה את הפיצול, הקדושה, וזה מה שקורה להבדיל אלף אלפי הבדלות, מה שקורה היום באנגליה, שבעצם המלך נשאר אך ורק למען הוד המלכות, אין לו שום דבר אחר, אין לו שום שלטון, אין לו שום תקיפות, אלא אך ורק הוד המלכות. ומשל, הדינים הפוסקים, אפשר לברך, ש... איך לא מזמר? שחלק מכבודו בשר ודם, זה שאלה אם זה הכבוד השלטוני או הכבוד האישי. הרבה אחרים אומרים שמותר לברך רק למלך שמסוגל להרוג. ומחירות, חי על השליט, לא על הדמות האישית, ואז אפשר לשאול ההפך. האם אפשר לברך את זה על נשיא או ראש ממשלה, ולא על... ולא על מלך, זה כל הזמן הפינג פונג הזה בין שני הדברים הללו. אז בעצם הרמב״ם, דוד, היו איזשהו... אולי היה מקום מלך של מונאקו, איזשהו מקום קטן, אבל השלטון היה בלי ירובעם, והקדושה, הוד המלכות, היה קטע המלוכה נשאר בבית דוד. אז זהו מהרייבד, אמר הבא, זה סתם מה שאמר למעלה, יהיה לבא מלך קשה, ולא הייתה מלכות פוסק מזרוע, והייתה שנייה למלכות בית דוד, יום קיסר ופלא קיסר. אז רייבד הופך אותו לסגן ראש הממשלה, הוא יהפך להיות איזשהו סגן נשיא. אבל כמו הקו שלו מתוך הרמב"ן, ואני חושב ששוב פעם, מבלי להליך יותר, יש ברמב"ם גם הזה, לעניות דעתי, די הרבה תימוכין, שהוד המלכות הקדושה היא בידי בית דוד בלבד. לעומת זאת, השלטון זה כבר לאו דווקא בית דוד, אלא כל השופטים, ספר שופטים, והחשמונאים ויהושע בן נון וכל השליטים האחרים, הם בעצם הם שליטים לא הוד מלכות. טוב, עכשיו נחזור ענייננו. פתחנו בזה שתורה אומרת להעמיד מלך. היא לא אומרת לעשות בחירות דמוקרטיות. כתורה לא אומרת פעם ארבע שנים תעשו בחירות. כתורה לא אומרת שהעם ומה עוד עושים אליי מלך, תלכו לבחירות, תריבו, תצעקו בין השם הרע אחד על השני, ואז תבחרו מלך. אלא, כאמרת, סוג סוג סוג, אני חושב לך השם הכייך בו. ואז, אז אם יש איזושהי לגיטימציה דמוקרטיה, אז כאן, בוא נראה מה קורה. וכאן יש איזה פרדוקס מעניין. לפי ספר החינוך, בעצם, אני לא מחפש הוד מלכות. ספר החינוך לא אומר מילה מזה. הוא לא אומר מה שמתבקש. נשיא במחה לא טועו בגלל שיש לו קדושה והוד מלכות והוא משיח השם. מי שיקרא את ספר שמואל ויראה את דוד המלך כשהוא לא מוכן לפגוע בשאול כי הוא משיח השם, אז למה נשיא במחה לא טועו? אז דוד אומר לך כי הוא קדוש. אבל ספר החינוך לא אומר, ספר החינוך אומר זה יפגע בשלטון, אם יותר מיני אנשים יכתבו יותר מיני דברים לא יפים על המלכות ויקלו את המלכות ויסידו למרד, אז השלטון יתערער. אז בעצם הוא לא מחפש שום עוד מלכות, הוא מחפש סך הכל שלטון או שיטת ממשל. הוא מחפש, סליחה למילה המודרנית, משילות. הוא מחפש שיטת ממשל שעובדת. לכאורה הפער בינו לבינינו לא גדול. אז הבא בנאל אומר לו, מה אתה רוצה ממני? דמוקרטיה יותר טובה. או פחות גרועה נגיד. אבל בכל אופן, בין השלטון שלנו, בין מה שספר החינוך חושב כאידיאל התורני, אין הבדל גדול. שנינו מחפשים משהו תועלתני. שנינו מחפשים שיטה שעובדת. והפערים לא גדולים. אבל פרדוקסלית, בגלל שפערים לא גדולים ברמת הייעוד או המגמה, זה דווקא בכלל מעשי תוקע אותנו. אנחנו מחפשים שלטון תועלתני. התורה מחפשת שלטון תועלתני לפי ספר החינוך. מה אומרת התורה איך לעשות את זה? היא מלך. אם התורה אמרה לי שמלך ייתן לך שלטון תועלתני, אז מי אתה שאתה תיקח את התורה ותשפר אותה? התורה חיפשה שלטון תועלתני, הגיעה מסקנה שמלך זה הכי טוב, אז אתה חייב ללכת בעקבותיה, ואת עושה דמוקרטיות ולא ניסויים ולא בטיח, אלא תלך מה שאתה אומרת, סוף תשימי לך המלך. לעומת זה, עכשיו, זה כן יאפשר, יהיה יותר קל בדיעבד. אבל נגיע זאת רגע. לפי הרמב"ן לעומת זאת, התורה מחפש משהו יותר נשגב, מחפשת הוד. מחפשת הוד מלכות, היא לא מחפשת רק שיטה תועלתנית. והיא רוצה קדושה. ואז הפערים בינינו, בין השיטה שלנו לבין השיטה של התורה, בטח גדולים ברמה העקרונית. ודווקא זה ברמה המעשית, וזה פה הפרדוקס, לפי הרמב"ן יותר קל לצדיק את השיטה הדמוקרטית היום. רק לפי הרמב"ן. לפי הרמב"ן, ברור שבית דוד נותן לך משהו אחר לגמרי. זה פער איכותי, איזה רוביקון עצום. אבל, לצערנו הגדול, הוא בית דוד היום, זה כמו הקורבנות, זה כמו כל מיני דברים אחרים. אנחנו שלוש פעמים ביום מתפעלים על זה, אנחנו מייחלים לזה, מצפים לזה, פועלים למען זה. אבל נכון להיום, זה לא כרגע ניתן לביצוע. אז כמו שאי אפשר להקריב קורבנות בזמן הזה, גם אם אנחנו בית דוד, וכל שבעיה של יחוסי כהנים, יש בעיה של יחוסי מלאכים, אין לנו מושג מי הם בית דוד היום. כשיהו יבוא ויתהר ויצרב ויזקק, אז יזקק לא רק את הכהנים, יזקק גם את בית דוד. נכון להיום, אין שום אפשרות מציאותית, מחר זה הפך לזכתל משיחה. אז כמו אדם צריך כל יום לחכות ולצפות ולפלל, אבל מחר בבוקר, גם עוד בגלל התורה, לא מציע למליך מלך בית דוד, זה לא דבר שכרגע עומד לסדר היום העכשווי, זה הופך להיות, בברכת המזון מזכירים את זה, מזכירים את זה ב-18 כל יום, מזכירים את זה בברכות ההפטרה, וכמובן מרת, אדם צריך להרגיש כל פעם שהוא פותח את הטלוויזיה, הוא את ראש הממשלה, היא צפיתה בלב שאין שם מישהו בית דוד. אבל זה כרגע נתון. ברגע שאין לך את זה, אז התורה לא אומרת שום דבר, לפי הרמב"ן, היתרון של המלכות, היא לא רואה שהיא יותר יעילה, או התולדנית היא יותר טובה יותר. היתרון שהיא קדושה יותר. ברגע שאין לך את זה, אם אתה מלך אותו תחפש שופטים ושוטרים לפי צורך השעה, בלי הוד מלכות, לא כתוב שום מקום ששופט או שוטר חייב למנות אותו דווקא מלך. אפשר גם בדמוקרטיה, אפשר גם כמו במפעל הפיס. לא כתוב שום מקום איך למנות שופט ושוטר. כתוב רק איך למנות מלך מבית דוד, שבו את כל מלכות. וכו'. כי האמת אנחנו לא יודעים בספר שופטים, יש כל מיני, אנשים מתמנים שם כל מיני צורות, לא תמיד זה ברור. פיזי יוזמה אישית, כמו שם גם בן ענת או יהוד בן גירה, לפעמים באים מבקשים, כמו אולי זה גדעון, או כשהיה ניסיון עם גדעון, כמו עם יפתח, לפעמים זה תופסים זה בכוח, כמו מביא מלך, צבע שופטים מציג כל מיני אפשרויות, הוא לא מציג שום אפשרות נורמטיבית. ומצב ידיעתי, אין בהלכה אחרי זה אפשרות נורמטיבית. כי בעצם, ברגע שאין לך בית דוד, ההלכה לא אומרת שדווקא צריך מלך. ואז אתה כמו פתוח לכל אפשרויות. אומר חירות, מה שצריך לומר עצמי זה ככה. השתדתי הנהכי. לפי סבר חינוך, אנחנו באמת, יש בעיה להכיר בשיטה דמוקרטית איך התחילה. בדיעבד זה לא נורא. כי בדיעבד לחפש סך הכל שלטון יעיל. ובעצם לפי החינוך, המצווה המרכזית זה אומרת מלך, זה לייסד מלכות. הרבה יותר חשוב לפי החינוך, זה לא ככה המושל, אלא הממשל. לא המלך אלא המלכות, אז איך התחילה, אתה אמר שהכי טוב זה מלך. אבל אם זה יהיה שיטון יציב עם דמוקרטיה, לכאור יהיה לזה הכרה. כי בסופו של דבר, אנחנו רואים את זה בהחלט רואים את זה כמספק את המטרה המרכזית. גם אם הטכניקה לא הייתה נכונה לגמרי. אני בדעה, אז לכן, אני אומר, אני דעתי לפי החינוך, באמת, אסור ליצור מראש לא דמוקרטי, אבל קל מאוד להכיר בזה, לא צריכים להצטער יותר מדי, ודי ברור לי שיהיה לזה, בדיעבד, בוודאי שיהיה לזה את הסמכויות ואת כוח השלטון. לפי הרמב"ן, פה השאלה יותר מעניינת, ואני מקווה שזה יהיה די ברור, אני חושב ששיטת הרמב"ן היא הרבה יותר משכנעת גם כן. אני בדי הרמב"ן, כל אנחנו לא מתקמו, אין בית דוד, אז בעצם השעה שלו צריכה להיות, האם התורה, האם יש באמת עמדה הלכתית, מה השיטה הטובה ביותר, או שמכלל אין שיטה, ומה שתרצו זה גם בסדר. אז פה אני חוזר למה שכבר ראינו. א', סיכוי רב, שמקור הסמכות בעם, אותו כמה בברכות שציטטתי, שהאמת היא שהדבר הזה, הופיע מפורשו בתשובה של אבקוק. אבקוק כתב איזה משפט כהן, סימן קופן ד' סיב קטן תדבב. הוא כשם כותב פחות יותר שבהיעדר מלך, הסמכות חוזרת לעם. הוא דן שם גם בי החשמונאים באמת. התשובה הזאת מאוד מפורסם, בצפת את המון. האמת היא שמי שגעת התשובה, לא אומר שהדברים כל כך מפוצצים, אם מקבלת הניתוח שלנו קודם. ורק שאתה מחלק בין הדמות לבין המלכות או הממשל, אז מה שכתב כמעט נובע, זה די נובע כמעט ישירות מזה. והנקודה הידית בו, זה בעצם לא מקור הסמכות, אלא לעשות הניתוח הקודם. בין להבחין בין המשילות או בין הממשל לבין הדמות. ברגע שאתה מדבר על הממשל, אז די ברור שזה בעצם הסמכות נובעת מן העם, וממילא העם יכול להחליט. כמובן, אם אני רוצה ציטוט, אולי ראו שבאות לך שהחושבים שזכו תפעה גדולה באומה ונחשב זה לסנדרין את דבר שלא ראוי גם את הרמב"ן חוץ מזה נראים הדברים שבזמן שאין מלך, כיוון שמשפטי המלוכה הם מה שנוגע למצב הכלי של האומה, חוזרים אלה זכויות שהמשפטים ליד האומה בכללה. ובייחוד נראה שגם כל שופט שגם בזה דין מלך יש לו עניין כמה שתי מלוכה, ובייחוד מה שנוגע לגנת הכלל. ואפילו מדינים פרטיים הרי פילג שאתה רמבה אינם מותקים למה. אז מה שבעצם נאמר בו, מה שצריך להוסיף פה טיפ טיפה פרשנות, מה שאמרנו קודם, בזמן שאין מלך פרטי, כיוון שאתם מלוכים לשוגע, מה שנוגע לשלטון ולממשל ולמשילות, כל זה חוזר לאומה, ואז אומה צריכה לבחור. מה שנוגע לקדושה, כי לא נשמע בעזרה, אולי ריבוי נשים וכדומה, זה לא חוזר. וכמו זה נמצא פה, זה בעצם די נובע מכל מה שאמרנו עד עכשיו. אז עכשיו אני צריך לשאול את עצמי את השאלה הבאה. בעצם, טוב, אולי אני אוסיף עוד משפט אחד. כמובן, אני חושב שמה שהוא אומר די מובן מאליו, רק אוסיף פה שיש גם בראשונים עמדה דומה מסביב הסיפור של דינא דמלכותא דינא. הגמרא אומרת הרי בשני מקומות שדינא דמלכותא דינא. וכן, עכשיו מה אומרת הגויים? שדינא מלכות הוא מחייב וקובע. דינא דמלכותא דינא. זה מופיע בשני, אבל בשתי סוגיות שונות. הגמרא בגיטין דף י' עמוד ב' מופיע שם לגבי שטרות. שם יש שתי תירוצים בגמרא. תוץ אחד אומר דינא דמלכותא דינא, תוץ אחר מסייג את המשנה שם. בראשונים יש הרבה התלבטות האם זה מחלוקת, או שמאמר אחד ומאמר אחד ופאליק. יש אנשים שחושבים שבגמרא בגיטין יש מחלוקת דינא דמלכותא דינא או לא. בגמרא בקמא קופית ג' דינא דמלכותא דינא בלי חולק. אז מסבירים, נדמה לי הרשב"א בתשובה נדמה לי, טוב, מסבירים ראשונים שם, שההבדל מהסוגיות מאוד ברור. בגיטין מדובר על משפט אזרחי, כמסחר. אז זה לא מובן מאליו שהמלך יכול להכתיב לנו את הלכות מסחר. אם בהלכה יש הלכות שטרות, הלכות עדות וכולי, והלכות שכירות פועלים, לא בטוח שהמלך יכול להכתיב לנו את זה. לעומת זאת, בבקם מדובר משהו אחר לגמרי. מדובר על זכותו של המלך להטיל מיסים, בשביל לסלול כבישים, לבנות גשרים, בשביל צורכי המדינה. אז זה, הם אומרים, let man the public. איש לא מפקפק בזה, שמלך יכול להפעיל את סמכותו לניהול המדינה. כל הוויכוח, אם מלך יכול להכתיב מערכת משפטית בין בני אדם כפרטים, או שהתורה רק עושה, זה לא המלך. אבל שמלך יכול להיות המדינה ביד רמה או בזרוע נטויה, זה דינא דמלכותא דינא פשיטא. ואומר הרשב"א באותה תשובה, זה חלק, לא זוכר איזה סימן, הוא אומר שזה ברור שגם בישראל לא יהיה מלכות ישראל, כי ממשלת ישראל צריכה להיות גרועה יותר ממשלת הונגריה או ממשלת בולגריה. אם אתה אומר שהמלך מנהל את המדינה והוא סולד כבישים לטובת הכלל, ברור שגם עם ישראל. וזה כמו מה שהרב קוק אומר, לטובת האומה, אז ממילא זה בעצם נובע מן האומה. אוקיי, אז עכשיו צריכים לשאול, אם הלכה יש עמדה, איך קובעים את אותו אחד שפועל לטובת האומה? שהוא אומרת, איך העם בוחר את סמכותו? שהברבנה, שכמו מאוד אהב מלאכים, הברבנה, יש לו תפיסה אחרת לחלוטין, שאני בעצם לא נוגע בה, הוא לא תיאוקרטיה. השם שופטינו, השם נוקע, השם מחוקקנו, זה פסוק בישעיהו. אומר הברבנה, אחרי שמצאת את הפסוק הזה, השם שופטינו, השם מלכנו, השם מחוקקנו, שימו לב אגב, יש באמת שלוש, איך קוראים לזה? שלוש ענפי הממשל, נכון? היד הזו השיפוטית, הזו הביצועית, הזו המחוקקת, השם שופטינו, השם מלכנו, השם מחוקקנו, וצריך תיאוקרטיה. זה הברבנה. אבל, אם אני שואל את עצמי, איך אנחנו נקבל עמדה הלכתית בנושא הזה? כמו בגמרא, חוץ אותו משפט חצי אגדתי לגבי בצלאל, אין כמעט, יש ראש הגולה. וראשי גוליות במקום, בבבל במקום מלך הם עומדים. ככה כתוב הרמב״ם. הבעיה עם ראשי הגולה שחזר חשבו שהם ממלכות בית דוד. חזר התחשבו לראשי הגולה כבית דוד, אם כי ראשי הגולה הם דוגמה טובה לשופטים ושוטרים. אבל בכל אופן, מינו אותם איזשהו מערכת סמכותית. לא כתוב שום מקום אבל שזה מחויב. אז אם יש בהלכה איזשהו ביטויים לכך, אמר ככה, כמעט, וזה אחרי מהתרגדה של הגלות, כמעט במקום הלכתי על הלכות מלכים. זאת אומרת, בעצם איך מדינה מתנהלת, אין כמעט חומר הלכתי, זה לא הלכה למעשה. יש כמו אפס קצה, הוא למעט הרמב״ם, שכבכל דבר היה שיטתי, והרמב״ם טיפל בכל אותו כולה, בין מלמעשה ואין לא למעשה. עוד יש את הרמב״ם וכל מערכת נושא הכלים שמסביבו. זה לא מקרה שאני מצליח פה את הבבנל כל הזמן בתור דמות ראשית. כי יש יותר חומר בתנך מאשר בתור שבן פה אחר כך. ואין כמעט חומר, כמו חוץ הרמב״ם ומי שכתב על הרמב״ם בגלל שיטתיותו. אחד הסיכים הגדולים של מדינת ישראל, או עולם התורה של 120, שחומר משמעותי נכתב ב-120. ב-120, שזה הפך למעשר, יש חומר משמעותי ביותר שנכתב, וזה אחד הפיצות דרך התורניות של 120. הטיפול השיטתי והמעמיק יותר בלכות מלאכים. אז בעצם, אני לא מצליח למצוא איזשהו קריטריון ברור במערכת כי במערכת הלכתית, לגבי איך בוחרים. יש בעצם מקור אחד שאפשר לצטט, חוץ מתו אברבנל, זה בנציב ופירושו לשאילתות, שוב, תוך כדי פרשנות תנא, זה שיטה קוף מבית, סעיף קטן, תת נדמה לי, או תת או יוד, תת. הנציב, הוא דן פה לגבי, זה פרשה, הסיפור בסוף ספר יהושע, בגד בני רובן, שעשים לפרוש, בתוך עם ישראל, יש לו פרשות נורא מעניינת שם, ואז הוא אומר שם כך, שכל עוד שהמלך בישראל היה נגד כלל המדינה באספה מכל השבטים, ישיעו לו מצפה, ומצד הסברה היו עשרת השבטים הגדולים בעוקם, מבני רובן ובני גד, ושני השבטים תפלים להם. וקיצור, הוא אומר ככה, בעצם לפני שמינו מלך, השיטה היה דמוקרטיה, או יותר נכון, לפחות אספת השבטים. היו הולכים אחרי רוב השבטים. איך השבטים החליטו, לא כותב. ואז הוא חושב שמגד ברובן שגרו בעבר הירדן, עם אינטרסים אחרים מאשר מי שבצד הזה של הירדן, כל הזמן חששו שכל פעם שיהיה איזה נושא להצבעה, הם יפסידו 10-2, או 9.5, יפסידו 9-3 או 10-2, והם לעולם לא יוכלו, תמיד ידפקו אותם בכנסת שלהם. אז בעצם הוא מדבר איזשהו שלטון רוב, ולדעתו אומרת, הבעיות עם הרוב הזה הם מה שגרמו לכל מתח הפוליטי שם. ולדעתו זה מתח פוליטי ולא דתי. אבל כאמור, הוא מדבר איזו אסיפה כללית, הוא גם לא מסרטט איך בדיוק השבטים דתי. אז אני באמת חושב שאין דרך לדעת, אפשר לומר שהכל לגיטימי. איפה כלב, מה כן צריך לעשות, לעניות דעתי? צריכים לשאול איך עם ישראל ניהל את השלטון שלו במסגרות אחרות. במחירות יש כמעט אפס חומר איך ניהל מדינה. יש המון חומר איך ניהל קהילה. עכשיו, קהילה היא לא מדינה. ויש פערים לא מבוטלים בין קהילה למדינה. קודם כל, עצם העובדה שקהילה כפופה ל... גורם מעליה, דיינו המדינה של הגויים. וארגון קהילתי לא תמיד ארגון של מדינה, לא אומרת, ודאי שישנם הבדלים. עם כל זאת, זה עדיין, אם ננקוד בזהירות לגבי מה לעשות, אם נעשה ננקוד בזהירות מסוימת לגבי זה, זה מקור הקר פורה ביותר לחפש חומר הלכתי מסביב השלטון. וכאן אפשר לומר כך, יש בחזד מושג של שבעה טובי העיר. חזד לא מחרים בזה הרבה, אם לא, כי בגמר בבת אומרת ראשים בני העיר לסייר קיצתה. ומדברת בשבעה טובי העיר בני יוחד במקום בית כנסת. איך מינו אותם? מתמיד איתי חזד לא מדברים על איך בורחים את שבעה טובי העיר. הרמב"ם בתשובה זה סימן רש עין א', שוד הרמב"ם מספר שבר עקרוני. אז הוא אומר, שבעה טובי העיר שבעה לאו דווקא, ואין אלא יותר גדול שבו מספר, כמו שמה שבע כחלטותיכם. הוא אומר, שבע זה סתם מספר שבלוני. עכשיו הוא מוסיף פה, למרות שלא שאלו אותו, הוא מוסיף פה איזושהי הערה נוספת, וטובי העיר תלמידי החכמים, אנשי תורה אנשי מעשים טובים. אז לפי הרמב"ם זה בעצם ההנהגה התורנית, אם תוצאו מועצת גדולי התורה ומועצת החכמים. זה ככה מה מתאר את זה. אם כי כאמור, זו לא תשובה למייסה. שאלו אותו, האם מספר שבע הוא עקרון? אם מספר שבע לא עקרוני, ותדעו לכם שטובי היום תמידי חכמים. ברשב"א יש תשובה הרבה יותר מקיפה. זה ב... יש כמה תשובות, כאן מחלק א' סימן ת' פשוט ז', יש איזשהו ויכוח ממוני, סיפור שלהם על זה הקדש. ואקדים לך הקדמה, ישיבה טובי העיר המוזכרים בכל מקום אינם שבעה אנשים המובחרים בחוכמה, רמב"ם תשמע לי, או באושר וכבוד, אלא שבעה אנשים שהם ידעו מהציבור פרנסים סתם. כאילו זה שבעה חבר'ה שנבחרו במחירות קהילתיות, לא החכמים ביותר ולא המכובדים ביותר ולא התקיפים ביותר, פשוט שבעה אנשים שנבחרו במחירות לוועד הקהילה. אלא שבעה אנשים שהם ידעו הציבור פרנסים סתם ענייני העיר, ורנק אפוטרופסים עליהם, הם דואגים לצורכי הציבור, ואין צורך לפרנסים אלו אלא דברים שיש להם קדושה או כבכולי. ידעתי בו קצת, עכשיו נמצא בו את מירושלמי. אם שאלו, אם שקיבלו עליהם אפילו אחד, אם שלא קיבלו עליהם אפילו כמה, אלא הם כמי, הוא פירוש, אם שקיבלו עליהם בני העיר כל מה שעשו השיבה במחר זה, אם שלא קיבלו מה שעשו בדבר זה, מעטה, מה שנחלקו אלו כנגד אלו, אם היו טובים שיבה או בינונים שבהם, איני רואה עיקר מחלוקתם, שהנכבדים שבהם לבינונים שווים, כל זמן שעודים לציבור רשות בפירוש, כי זה הזמן כל הזמן אומר, מה זה טובי העיר? אנשים שנבחרו על ידי הציבור, הם לא החכמים, הם לא הנבונים, הם פשוט הנבחרים, ואומר, זה משנה, אז בינונים שווים גם לטובים. בספר תלמודית יש סיכום של הנושא הזה, ושם כתוב כך, טובי העיר שמרו בכל מקום, יש ראשונים שכתב שתלמידי חכמים, אנשי תואר, אנשים עשויים טובים, זה הרמב״ם, וככה מצאתי את זה, ויש ראשונים שכתב שאין אנשים מובחרים בחומה באושר ובכבוד, וכפי שכל ידי הציבור, אין מקצת הציבור רשות לעשות בתי הציבור כולו, שהציבור כשותפים הם וכו'. שבהערה פה מצטים מתשובה אחרת של הרשב"א, שכל ענייני ציבור מצד ציבור רשות לעשות בתי הציבור כולו, שהציבור כשותפים הם בכל עניינים מוטלים עליהם ובכל עניינים הצריכים להם, אלא אם כן אנשים מונים ענייני ציבור בכלל. אוקיי, בקיצור אומרת הרשב"א פה תומך בקנבס ציבור נבחר. זה גם, מי שיסתכל במשך הערך שם, זה היה השיטה הרווחת, וכמה שאני מתרשם גם כל אחרים, השיטה הרווחת הייתה בעצם לקבל הכרעת הרוב, כי בעצם אין דרך אחרת. בתשובה של הרביה, סימן, זה ב, התשובה נמצא בשוט מערך עוז הרוע, סימן ריש חב בית. עכשיו, הדילמה שלו זה בעיקר האם רוב או פה אחד. ברור לו שהציבור בוחר, שהציבור מקבל החלטות, ונראה לי שאם אחד מבני העיר מוחה בדבר, אם רוב הקהל מסכימים חל החרם, ולא מסכימו הקהל ומיחו רק הראשים, אינם יכולים למחות. אבל אם הרוב הסכים המיעוט מיחו, חלק זה עליהם ועל כוחם, ואז ממשיך ומביא לכל מיני מקורות. זאת אומרת, עיקר עניינו שם על יותר לרומם את הרוב כנגד הסכם פה אחד, אבל ברור כמו שהציבור הוא זה שמחליט. אז אם אני אסכם, הראש המתקבל, למרות מה שהאמא כותב שם, הראש המתקבל הוא שכללית שלטון הקהילה לרוב היה שלטון של נבחרים. כמובן, הרבה פעמים הרבה קהילות, סמכותו, הכריזמה, או כדובה של הרב, גרמן הציבור הכי תתייעץ בו. פוש, המון המון קהילות במשך הדורות התייעצו ברב, כי ראו בו את הדמות החכמה ביותר, ומילא הם רצו את הצעתו. אבל מבחינה נורמטיבית, התחושה היא שבשלטון הקהל, הגורם הבסיסי זה בעצם נבחרי הקהל. שכמו הם יכולים לבחור את, הם יכולים להחליט לבחור את הגדול הדור, אבל בעצם זה לא גדול הדור שקובע, בעצם הנבחרים. בכל אופן, אני לא מוצא בהלכה, כמו אם הולכים בעקבות הרמב"ן, בעיה עם דמוקרטים. תחפש שלטון תועלתני שאין בו הוד מלכות, אלא כשופטים ושוטרים יהיו, אז כל שלטון, שלטון נבחר ומתפקד שנותן לך את זה, אמור להיות שלטון טוב. במידה ומסתכלים מה שקרה, אז הוא שקהילות בכל הפחות התנהלו ככה בהרבה מאוד מקומות. אז בעצם אם מקבלים את הרמב"ן ולא את החינוך, אז אני חושב שיש לגיטימציה בזמן הזה, לגיטימציה די משמעותית לשלטון דמוקרטי. בוודאי ובוודאי שאם יש שלטון כזה שהחלטות שם מחייבות, כי בזה הרשב"א 200% צודק, שדין מלכות הדינה על איזשהו מלך, איזה מלך אביון באיזה מדינה במזרח אירופה, לא יהיה טוב וגרוע מזה. אז אם יש לך שלטון, במידה ויש שלטון לגבי ביטחון, כבישים, אשפה, כלכלה, שערי חליפין, מה לא, זה ברור שיש בדיעבד סמכות מדין דין מלכות הדינה, דהיינו שעצם העובדה שנמצאים בשלטון מספק. אבל כמו שיש לפי הרמב"ן, באופן עקרוני, כמו שהנציב אומר, כשאין מלך אין סיבה למה להשתמש בדמוקרטיה כשיטה, כי אין בעצם שיטה אחרת או מחירות. תלך לאוניברסיטה, תלמד זה תואר בפילוסופיה פוליטית ותראה מה הכי מתאים לנסיבות, כי התורה הייתה מעוניינת במלך בעיקר בגלל הוד המלכות ולא בגלל שיקולים אחרים. זה פחות או יותר המסקנה. צריך אבל להשיג הסתכלות אחת ענקית, אבל זה מחייב שיעור נפרד. יש בעיה אחת. הבעיה היא הכל טוב ויפה בתנאי שהבוחרים מעמידים נגד עיניהם ערכים משותפים. כאילו מה אימת בקהילה? כולם רוצים ביטחון, כולם רוצים כמה שפחות מיסים מהגויים, כולם רוצים לאדם להרבות קדושה, אז מאלה באים לבחור אסמך זה. מה קורה כאשר בחירות נעשות על ידי אנשים שאתה לא מסכים עם המגמה שלהם? אני דיברתי בו רק על הטכניקה ומקור הסמכות, לא דיברתי מהי מגמת המלכות. למלכות בישראל השלטון יש מגמה. הרמב"ם מתאר את זה בצורים מאוד מרוממים, מלעבות עולם צדק, שווה זוהר רשעים, אמת וכן הלאה. אבל יש, כשאתה בוחר, אני יכול לומר בסדר, בואו נעשה בחירות, נגיד מחר בוקר נעשה בישיבות בישיבה בחירות הגבאי. כולם רוצים שהגבאי יעשה אותו דבר, כולם רוצים מהגבאי את אותה עלייה, אותם שיקולים, אותו צדק, יושר וכן הלאה. אבל בסדר, אבל מה אם האם אפשר לעשות בחירות כשחצי מהציבור רוצה ככה וחצי מהציבור רוצה ככה? אם הנחות היסוד של הבוחר הן שונות ממה שאתה בבעיה. אז עכשיו תמיד אפשר לשאול, או שאתה אפשר לבוא לומר, מה השיעור הזה הראה? אם רוצים לעשות בחירות נגיד פריימריז באגודת ישראל, אז בסדר, מצוין, או בית היהודי וכדומה. אבל איך אתה יכול לתת בוחרים לבחור מפלגה כשהם רוצים, החלום שלהם זה בעצם ממשלה ליברלית, או סליחה, ממשלה חילונית. אתה רוצה ממשלה שאתה בכבוד שמיים בו. אז ממשלה שהם יבחרו מתוך הנחות א' ב' ג', הם לא בסטייה, כי הלכה אומרת שא' ב' ג' הם לא המגמות שלנו. כמו שם, ד' היווה, וא' וג' הם מגמות שליליות. ואז אתה לא תוכל לתת לגיטימציה, לא בגלל תהליך הבחירה. אתה לא תוכל לתת לגיטימציה בגלל השיקולים שלעולם הם בוחרים. זו בעיה אמיתית. עכשיו, אני חושב, היא מחייב בעצם דיון נפרד. מה מגמת המלכות? וזה, עכשיו, אני חושב שבמציאות שלה, אז א' כל, הנושא על הלוח שם, אז אם יש מעמד יחתי לבחירות דמוקרטיות. זה עניתי. האם יש מעמד יחתי לבחירות דמוקרטיות במדינה חילונית, זה מחייב את התוספת הזאת. אז זה, אני לא קצה כרגע כמו להריך יותר משכבר אנחנו. אני רק אוסיף פה רק שני משפטים שכל אחד יחשב אחר כך. א', יש שומע אחת התועלתנית. ובזה על פניו יש איזשהו מחנה משותף משמעותי. תהיינו ביטחון, כבישים, בריאות וכן הלאה וכן הלאה. כי היכולת בעצם לקבוע את המדינה שמספק צורכי אזרחים מתוך הנחה שכאמור אין פערים גדולים בין רוב הבוחרים מוצאים מערכת בריאות מתפקדת. יש להם ויכוחים איך עושים את זה. בשביל זה עושים את הבחירות. אבל כולם רוצים בסופו של דבר לרפא כמה שיותר אנשים וכמה שפחות כסף ולתת כמה שיותר אנשים צדקה ורווחה וכולי, והבדים מהתפיסות הכלכליות הם הבדים שבסופו של יום כולם רוצים לעזור לאנשים להתפרנס בכבוד וכן הלאה, וכנל כבישים וכנל ביטחון וכולי. אז יש אף כאן מחיר משותף רחב בקרמה התואטית של דימה חוד הדינה. פעמה אחרת, הנקרא זה הערכית רוחנית, אז נכנסים פה בעצם לשאלות היסוד, איך הציונות הדתית בכלל משתפת פעולה עם החילונים. אם חושבים שהשיתוף פעולה רק ברמה התועלתנית, זאת אומרת יש בעיה ברמה השנייה. אם חושבים שמשתפים איתם פעולה בגלל הסיבות שהרב קוק חשב, בגלל הסיבות אחרות, אם חושבים שמשותף לנו איזה ברית גורל, ברית ייעוד, מה שלא יהיה, לא, צריכים לקבל על מי שמאמין שעדיין יש מחנה משותף בין הציבור הדתי לציבור החילוני גם במה הערכית היסטורית של המורשת בנקודות מסוימות, אז אכן כן, אם תשאירו אותי במה אישית, אז יש גטימה לציבור הבוחר לגלל ברית אבות, לגלל ברית סיני לא, לגלל ברית אבות כן. אבל באמת צריך לשאול את השאלה הזאת, הבוחר השיקולים שלו, אם השיקולים שלו היו כן אחד, אז באמת יש בעיה לתת לו להיות זה מגוב הבוחר. פיתוח הנחה שיש עדיין בהרבה רבדים משותף, אז זה בסדר. מי שחושב שאין משותף, אז באמת המשלה היא לא לגיטימית, כי הבוחרים בוחרים מסיבות לא נכונות. אז מי שאכן חושב שמהציבור דתי לחילוני אין משותף, נטורי קרטר יש בהם צודקים בהרבה מאוד דברים. מי שמאמין שיש משותף, אז אם אלה גם הבחירות לגיטימיות, כמו זה, אבל כל זה ברמה השנייה. ברמה הראשונה של דין מחוד הדין הפשוטה, זה לכאורה בעצם נכון לכולם. טוב, אלו מקצת הדברים, זה השבוע טוב. תלוי איך אתם מגידים אחות הדין. לו היו נכנסים בבית המחמי, היו מושבים הצעות שלנו. אם הצעות יושבות, אין הצעות זה דוקא. זה הרן המפוסר שמדברים, שבעצם קוראים בראש הולכות דוקא, שאין גם אחות דין, אבל אני חושב שזה ידיעות, כמו ככה, שדרך המלך, כמו שלא מגיעים אחות הדין, זה לא בכלל. לא פחות לא בכלל.